טוב, שלום לכולם. אנחנו באמת כל שנה במעמד הזה, מעמד קצת מרגש, קצת הרבה מרגש, קצת הרבה מאוד מרגש. אנחנו נחלק את השיעור הזה לשני חלקים. חלק אחד אני רוצה ברשותכם לסיים עוד איזה מקור או שניים בחוברת שלנו. לסכם בכמה מילים את בניין אמונה ככה בקודים סודיים של השיעור הזה. ואחר כך, מי שירצה לומר כמה מילים, תודה. מי שרוצה לומר כמה מילים ככה, מה עבר עליו במסע הזה שנקרא בניין אמונה, נשמח לשמוע. וכמובן תוך כדי תנועה אנחנו אוכלים ושותים וכו'. אז אנחנו בעצם עוד לא למדנו בדף מספר 31, בעמוד 88, את פסקה מספר 3. אני חושב שהפסקה הזאת היא פסקה שיכולה גם לסכם את בניין אמונה וגם לסכם בעצם, הייתי אומר, את המטרה שלנו במכון מאיר. זאת אומרת, מה בעצם אנחנו רוצים לצאת מכאן? כל אחד שמגיע לכאן, מה בעצם המגמה? אז הגמרא במסכת שבת אומרת שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. ואמרו מפני שדבריו סותרים זה את זה, והזכירו חכמים כמה סתירות. אבל לא גנזו את ספר קהלת. מדוע? מפני, אומרת הגמרא, שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. מה דבר תורה בתחילתו? אומרת הגמרא, מקור 3, עמוד 88, דף 31. תחילתו דברי תורה, דכתיב, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואמרי דבר רבי ינאי, אמרו בבית אמרה של רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש הוא שיש לו. זאת אומרת, בעצם ספר קהל לתחילתו דברי תורה, במובן הזה שתחלק את העולם לעולם שמעל השמש ולעולם שמתחת לשמש. העולם שמעל השמש הוא עולם משמעותי. העולם שמתחת לשמש, אבל אבלים אמר קהלת הכל אבל, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה ההבדל בין העולם שמעל השמש לעולם שמתחת לשמש? מה ההגדרה? השמש, כמשל, היא מקור האור והחום של כדור הארץ. היא זאת שמאפשרת את תהליך הפוטוסינתזה של עולם הצומח, שאותו אוכל החי ואותם אוכל האדם וכו'. זאת אומרת, ללא שמש אין בעצם אפשרות לחיים על פני כדור הארץ. אז השמש מבטאת באופן טבעי את העולם הטבעי, את העולם החומרי, את העולם הזה. זה נקרא העולם שמתחת לשמש. העולם שמעל השמש, זה העולם הרוחני, העולם העליון וכו'. אז איך פותח ספר קהלת? איך פותח שלמה המלך ספר קהלת? באיזה סוג של חילוק בין העולם הרוחני העליון שמעל השמש לבין העולם החומרי התחתון שמתחת לשמש, וזה נקרא תחילתו דברי תורה. לעומת זאת, סופו דברי תורה, איך חותם שלמה המלך ספר קהלת? סופו דברי תורה דכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זאת אומרת, לא הבדלה בין העולם שמעל השמש לעולם שמתחת לשמש, לא הפרדה בין העולם הרוחני לעולם החומרי, אלא תכף נראה, סוף דבר הכל נשמע, הכל תצרף את הכל, גם את העולם שמתחת לשמש, גם את העולם החומרי, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. נראה בהמשך, קח את כל האדם, על כלל כוחותיו, כלל צדדיו, הרוחני והחומרי, השכלי והרגשי, הכללי והפרטי וכו' וכו', כל הצדדים שבאדם, ותצרף את כולם בעצם להופעת השם דרכם. לכן לא גנזו את ספר קהלת, כי תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. זאת אומרת, אנחנו רואים באופן כללי, קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לפסקה בעינייה, שבעצם ספר קהלת, הייתי אומר, מבטא את התהליך הרוחני שכל אחד מאיתנו עובר. בשלב הראשון, אנחנו יוצרים הפרדה בין קודש לחול, בין שמיים לארץ. בשפה של בניין אמונה, אנחנו יוצרים הפרדה בין אומן לאומנות. יש אומן בעולם עליון, יש אומנות פה בעולם הזה, אומנות תחתונה, ובאומנות התחתונה אנחנו מזלזלים, אבל אבלי אמר קהלת, בעולם הרוחני של הבורא, לשם אנחנו רוצים לברוח. זה השלב הראשון. השלב השני, כמובן יש הרבה שלבי ביניים, השלב השני, סוף דבר הכל נשמע, כי זה כל האדם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין שהאומן מתגלה באומנות, וכשהאומן מתגלה באומנות, הוא מתגלה על כל צדדי האומנות. בין הצדדים שנראה בהם יותר הקודש, בין הצדדים שהקודש מסתתר בהם, וכולי על זה הדרך. זה, הייתי אומר, יותר בגדול. הרב כאן בעין היה אומר את הכיוון הזה, אבל מחדד כאן עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני באמת חושב שזה ממש סיכום של השנה, וזה חיי תורה. הרי הנושא שלנו זה חיי תורה, זה חיי תורה. להגיע למקום הזה. אז אנחנו קצת נדלג בתוך הפסקה, כי הפסקה ארוכה, אבל נגיע לעקרונות. אומר הרב, ההבדל שיש בין הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב, כשאדם נוטה על פי נטייה טבעו הישר ללכת בדרכי השם, ולהיות נקשר בקשר אמיץ במסורת ברית השם, לקשר כל הגיוניו ותעודת חייו ומעשיו הפרטיים רק לעבודת השם התאורה, בין המעלה הראשונה הבאה מרגש האמונה הפנימית בהשם ותורתו, כל זה הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב. אז זה הצעד הראשון, נחזור למשפט הארוך הזה ונפרק אותו. לבין הצעד השני, הצעד האחרון. מה הצעד האחרון? לבין הצעד האחרון העושה את החותם המלא, הממלא את חלל הלב המלא אמונה ותמימות בדעת השם ושמחה בגאון שם, שם אלוהי ישראל. אומר הרב, אז ההבדל בין הצעד הראשון לצעד האחרון והתהליך שאנחנו עוברים בדרך, תכף נראה מתחילת ספר קהלת לסופו, היא באמת ההבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה כשהם פונים למטרה אחת. עכשיו בואו נחזור רגע לפרק את המשפט הזה. ההבדל שיש בין הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב. אנחנו רוצים לחנך את עצמנו ולחנך את האחרים חינוך טוב. חינוך טוב, אנושי, מוסרי, אלוקי, רוחני וכו'. החינוך הטוב שאנחנו מנסים להעניק לאחרים או לעצמנו, זה כשאדם נוטה על פי טבעו, נטייה טבעו הישר, ללכת בדרכי השם ולהיות נקשר בקשר אמיץ במסורת ברית השם. כלומר, היות ועשה אלוקים את האדם ישר, אז יש איזה מצפן רוחני שטבוע בנפש הישרה, והמצפן הרוחני הזה זה להיות אדם מוסרי, זה להיות אדם אלוקי, ואז מלא, אני משתמש רגע במילה שתכף הרב הזכיר אותה, הרגש המוסרי והרגש האלוהי הוא מופיע, נקווה בשלב הראשון בחייו של אדם, ומנהל את החיים הרוחניים של האדם. אז הוא נולד בבית דתי, הוא התרגל לשמור מצוות, הוא קשור למסורת של הסבא, וכולי זה הדרך. אז הרגש הטבעי, המצפן המוסרי, האלוהי, הבסיסי הזה, פלוס החינוך שהוא מקבל, פלוס הקשר למסורת, זה הצעד הראשון. הרגש שמבטא את האמונה התמימה, שמבטא את המשך המסורה וכולי. זה הצעד הראשון, ההבדל שיש בין הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב. כשאדם נוטה על פי נטייה טבעו הישר, עשה אלוהים את האדם ישר, ללכת בדרכי השם, ולהיות נקשר בקשר אמיץ במסורת ברית השם. אז הנטייה הטבעית והקשר למסורת, לקשר כל הגיוניו ותעודת חייו, ואת המחשבות שלו, ואת המטרות של החיים שלו, ומעשיו הפרטיים רק לעבודת השם התאורה, מכוח מה? מכוח הרגש הטבעי האלוקי, מכוח המסורת, מכוח ההרגלים שהוא קנה בבית, וכו'. עוד משפט אחד לשלב הזה. בין המעלה הראשונה הבאה מרגש האמונה הפנימית בהשם ותורתו. הנה, תקראו לזה היום אמונה תמימה, תקראו לזה המצפן האלוהי שיש בכל אחד מאיתנו, תקראו לזה המשך המסורת של הדורות וכו'. זה השלב הראשון. לבין השלב האחרון, מה השלב האחרון? לבין הצעד האחרון, העושה את החותם המלא, חותמו שהקבח הוא אמת, הממלא את חלל הלב, המלא אמונה ותמימות. אז בהתחלה זה לב, זה רצון, זה מסורת, זה תמימות אמונית, זה רגש טבעי, זה מצפן מוסרי וכו'. אבל עכשיו אתה ממלא את התמימות הזאת בדעת השם, בשכל של תורה. לא רק ברגש של תורה ולא רק במסורת של תורה. בשכל של תורה, ומלא דעת גם לשון חיבור. לא רק דעת לשון הכרה שכלית, אלא גם דעת לשון חיבור. חוכמה בינה ודעת. אז ההבדל בין הצד הראשון לצד האחרון, בין אמונה הנובעת מהרגש, הנובעת מהמסורת, הנובעת מההרגל, לבין אמונה מתברר דרך השכל, הוא אומר להם מייצר את חיבור פנימי אל האמונה הזאת. כן, אחד הדברים, אני זוכר שבאחת השנים, אז אני זוכר את עצמי ממש עומד בתחילת השנה עם אחד הבחורים כאן, בכניסה למכון, בבניין החדש, זה היה משהו אולי בשנים הראשונות של הבניין פה, ואני, והיינו בקשר, ואני משכנע אותו שהוא חייב ללמוד אמונה. והוא מקשה עליי חזור והקשה, למה צריך ללמוד אמונה? הוא מאמין! הוא למד אצל המורי, והוא מאמין, ויש לו זקן ארוך ופאות ארוכות. הוא לא צריך ללמוד אמונה. ואני אומר לו, היינו כל כך קשורים, הכרחתי אותו, אתה חייב ללמוד אמונה. הוא לא האמין, אבל מה, היינו בקשר טוב, אז הוא קצת הקשיב לי, מה אני אעשה? אז הוא נכנס, והוא התחבר מאוד, ובסוף השנה, ואחרי זה מהלך השנים שאנחנו נפגש, אומר לי, אתה זוכר את השיחה שלנו פה בדלפק בכניסה? שאתה צריך לשכנע אותי למה ללמוד אמונה? ואני הייתי בטוח שאני מאמין, ואחר כך הוא אומר לי, ואני בעצם הבנתי עד כמה לא הייתי בכלל מאמין. זה בערך מה שכאן הרב כותב, פחות או יותר. אז אומר הרב, אז ההבדל הזה בין הצעד הראשון לצעד האחרון, נקרא זה בין הרגש לשכל, בין אתה עושה כי התחנכת לבין אתה עושה כי אתה מבין וחי, כן? אז אומר הרב, זה בעצם ההבדל בין תחילת ספר קהלת להמשכו, תכף נראה. למה אתם מחייכים? כי גם אתם הרגשתם ככה אולי פעם. כן או לא? מה? מה נאורה, תשתף אותנו. כשתדבר, תשתף אותנו. וגם אפיק, אנחנו לא נוותר על החיוך הרחב שלכם. מה הוא מסתיר, החיוך הזה? אז אומר הרב, אז ההבדל הזה בין הצד הראשון לצד האחרון, היא באמת ההבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה, כשהם פונים למטרה אחת. אומר הרב תכף נראה, הרב משתמש בביטוי נשק השלילה. אז השלב הראשון, האדם הוא שולל. השלב השני, האדם הוא חיובי, מחייב מהמילה, מהצד החיובי של המילה מחייב. אומר הרב הכיצד. איך אנחנו בעצם עוברים מעולם שמתחת לשמש, לעולם של מעל השמש והחיבור בין העולמות האלה, אחרי ההפרדה, מנשק השלילה לנשק החיוב. מעולם שולל לעולם מחייב, במובן החיובי של המילה מחייב. הכיצד? תאום אומר הרב, דברים כל כך פשוטים, כל כך ישרים, כל כך אמיתיים. הכיצד? האדם בפוקחו את עיניו, הוא מסתכל על החברה האנושית ומנהגיה. אני תמיד ככה מנסה להמשיל את זה. אדם מגיע, נגיד, לעיר גדולה בארץ, נגיד תל אביב. בעיר חזה שלום להוציא לעז, על עיר הקודש, תל אביב. תל שכל פיות פונות אליו, כמו שאומרים חזל. אז הוא יושב עכשיו ברחוב אבן גבירול בתל אביב. רחוב מרכזי בתל אביב. יפה, סתם דוגמה. רחוב אלנבי בתל אביב. אז הוא יושב שם לספסל, רבע שעה. מסתכל על האנשים. יושב בלוס אנג'לס על הספסל. יש ספסלים בלוס אנג'לס? אין לי מושג, לא הייתי, ובעזרת השם לא היה. בעזרת השם. אז אלא אם כן להביא את המשיח. אפשרות. אבל העץ צריך לגדול פה, לא שם. הגרעין אמור לעצמך עץ. אז הוא יושב ככה, מסתכל רבע שעה, מה קורה ברחוב? מה הוא רואה? הוא רואה אנשים עסוקים בקניינים. נכנס לחנות, יוצא מהחנות, שקיות, עם בגדים, עם חפצים וכו'. הוא רואה אנשים, יש להם אגו, יש להם כבוד וכו'. הוא רואה, כמו שהרב משתמש אותו כאן עוד מעט בביטויים האלה, הוא רואה איזה עולם של מבריק ונוצץ, הכל נוצץ, הכל חדש, הכל זוהר, הכל יפה, הכל גדול, הכל ענק. זה מרשים מאוד. המציאות הזאת היא מאוד מרשימה. כשאתה רואה את המבריק ואת הנוצץ הזה. אומר הרב, הכיצד? האדם בפוקחו את עיניו, הוא מסתכל על החברה האנושית ומנהגיה. הוא מנסה לראות מה מנהל את החברה האנושית, על מה אנשים רצים, מה הם שמים עיקר, מה שמים תפל בחייהם. ורואה את השאיפות המוסכמות של ההמון כולו. יש איזה מין הסכמה פנימית אצל ההמון שהם לא עשו עליה אספת חברים והצבעה. האם זה נכון, האם ככה צריך להיות, אבל הוא רואה שכולם זורמים לשם. כולם רצים לכיוונים האלה. לאן הם רצים? אל כל תאווה מדומה ואל כל רעב של דמיון כוזב. מה שמעניין את האנשים זה הכסף, מה שמעניין את האנשים זה הכבוד, מה שמעניין את האנשים זה ההצלחות המדומות שסביב בדרך כלל הכסף והכבוד בחיים. אז זה יכול להיות תאוות דמיוניות של גוף, זה יכול להיות תאוות דמיוניות של נפש, יכול להיות תאוות דמיוניות של שכל, לא משנה. אז את מי החברה מעריכה? את מי שיש לו הרבה כסף, גוף. ואת מי מעריכה? את מי שיש לו הרבה כבוד, יש לו מעמד חברתי, הוא מכובד, מישהו מוכר, מפורסם קוראים לזה היום. והיא מעריכה את מי שיש לו תואר חמישי באוניברסיטה, וואו. הוא כותב את התואר החמישי לדור הבא. וכולי. אנחנו לא מזלזלים בכל מה שמענו עכשיו. השיר צריך לכבד. וכולי. כן, אדם עם מעמד חברתי צריך לכבד אותו, על פי הגמרא, על פי הלכה. ברור. אבל אנשים עשו מהדברים האלה עיקר. אז הוא יושב שם לספסל. רואה שעל זה אנשים רצים, על זה אנשים שמים את כל מרכז הכובד של הכוחות שלהם, והזמן שלהם, והכישרונות שלהם, וכולי. והאדם הזה, יש לו את המסורת שלו, את הרגש הטבעי, את האמונה התמימה שאמרנו מקודם, את הצד הראשון. אז מיד ימצא בנפשו שהוא נתון במלחמה גדולה. מה המלחמה? שמצד אחד המצפן המוסרי שלו, הרגש האמונה התמימה שלו, כל מה שהוא חונך עליו בבית, אומר לו, כל הנוצץ המפריק הזה זה שקר. ומצד שני הוא רואה שכולם רצים אחרי זה. אז איך הוא מייחס את עצמו לכל זה? אומר הרב, הנה כל אלה, מיד ימצא בנפשו שהוא נתון במלחמה גדולה, הנה כל אלה הנטיות המורגשות שהאמון הגדול כל כך שואף אחריהן, הנה נוטות הרבה מאותו הדרך הטוב שרגש התום והאמונה מראה עליו בבירור. הרגש הבריא שלו, המוסר הבריא שלו, השכל הבריא שלו, אומר לו, לא יכול להיות שאדם בא לעולם בשביל המלחמות כבוד האלה, מלחמות כסף האלה, ההישגים החיצוניים האלה, אין כל זה שצריך לתת לזה מקום, אנחנו לא נגד זה, אבל זה לא יכול להיות שזה יהפוך לעיקר העיקרים ולקודש הקודשים של החיים. נו, אז מה יעשה? אז מצד אחד הוא רואה על מה כל ההמון רץ, מצד שני יש לו איזה רגש טבעי, אמונה תמימה, מסורת, הרגלים חינוכיים וכולי, שאומרים לו, זה לא זה, זה לא הנקודה, זה לא העניין, אבל בכל זאת ההמון רץ אחרי כל זה. אז מה יעשה? איך יגיב? אומר הרב, ומה יעשה המתחיל שעוד לא בעד אותו הגבול של הכוח הגדול, הכוח הגדול כוונה השכל המברר, נראה עוד מעט, של הכוח הגדול לברר לעצמו בירור שכלי, לברר לעצמו בבירור אמיתי ומפורש את גודל ערך ההוראה הגדולה, שתימצא בעקב דרך הטוב הישר בדרך השם בהירתו ושמירת כל מצוותיו. האדם הזה עוד לא הגיע לבירור אמוני, שכלי, עד כמה השייכות אל הערכים, אל האידיאלים, הם שונים מכל הנוצץ והמבריק הזה שנהפך לעיקר החיים של החברה. אז עוד אין לו לשים על המשקולת את השכל האמוני שלו, אם אפשר לומר, אל מול הנוצץ והמבריק של החברה. אין לו לשים במשקולת שום דבר נגד כל מה שהמון רץ אחריו. אז מה ייתן לו את הכוח? איך הוא יעמוד מול כל השיטפון הזה? כל אחד מאיתנו שאל פעם או שואל כל יום את השאלה הזאת. אז כל זמן שאין לך את השכל האמוני הזה, עוד לא, כמו שכאן הרב אומר, עוד לא בעד אותו הגבול, עוד לא ברר של הכוח הגדול לברר לעצמו בבירור אמיתי ומפורש את גודל ערך ההוראה הגדולה שתימצא בעקב דרך הטוב וישר בדרך השם בירתו ושמירת כל מצוותיו. שאם היה מברר לעצמו בירור כזה בשלב הראשון, עד שכדי הדבר שההוראה הגדולה היא של השכל העמוק, הרחב, המופנם, החי בתוכו, אם הוא יהיה שייך לזה, תמשיך את האדם לסור מאורח יעקב של האור המתה הזרוע בהמון הדמיונות ששמו להם המון בני אדם למטרות חיוביות. אם כן ואם כן, במה איפה יבשע ואיך התחיל ראשית דרכו? למה נוכל להתחזק במערכת המלחמה הגדולה נטושה לפניו בין הרע והטוב, בין אור האמת והצדק הקיים לעד, האלוהי, התורני, ובין אור הנוצץ והמבריק של התאוות והדמיונות של השקרים הנפוצים בהמון ושקועים בליבותם לצערנו הרב עד כדי לעשות מהם יסוד מוסד ותעודה לחייהם. אז מה יעשה בראשית דרכו? בראשית דרכו של האדם אי אפשר לו לדרוך בדרך החיוב. כלומר, הוא עדיין אפילו לא יכול לגלות את הצד החיובי שיש בכל העולם החומרי, שלצערנו הרב פונה לכיוונים ולמגמות שליליות, אבל יש בו איזה גרעין חיובי שאפשר להשתמש בו אל הקודש. אין לו את כל זה. אני קצת מדלג, על כן מה יעשה, שורה שנייה מהסוף, על כן אם לא תשיג אדם משכיל בהתחלתו בדרך הטובה, להתייצב בדרך החיוב נגד השקר, כלומר, אין לו אלטרנטיבה שיש כאן, הייתי אומר, שני חסרונות של היעדר חיוב. היעדר חיוב שאין לו עדיין עולם שלם של תורה, שיעמוד מול העולם הנוצץ והמבריק. זה א', ב', קל וחומר אין לו דרך חיובית לראות את החיובי שנמצא בנוצץ ובמבריק, ולצרף אותו אל הקודש. אז א', אין לו עדיין מספיק קודש להעמיד כאלטרנטיבה מול חול. וב', הוא ודאי לא מסוגל לראות את הקודש שבחול עצמו ולצרף אותו אל הקודש. אז מה יעשה? אז איך יראה העולם הרוחני שלו בשלב הראשון? אז מה יעשה? לכן, על כן, אם לא תשיג אדם משכיל בהתחלתו בדרך הטובה להתעצב בדרך חיוב נגד השקר, טוב הוא, אומר הרב, שישתמש בנשק השלילה. כלומר, להכיר את הגרעון של אלה הדברים הפחותים והעוברים, שמסודי התאוות והדמיונות המשבשים את נטיית החיים משקריהם. אז הוא לא יהיה אדם חיובי, הוא יהיה אדם שלילי. לא יהיה לו אפשרות להגיד מה התורה היא כן, יהיה לו אפשרות להגיד מה הרחוב הוא לא, איך החומר הוא לא. אני עכשיו הולך עד הקצה במושגים של פלייר בתיבת הדואר. כל מי שהוא לא דתי, הוא מסומם, הוא פרוץ, הוא יורד מהארץ, הוא וכו'. אין עוד מה להגיד חיובי על התורה. ובטח לא מה להגיד חיובי על העולם החומרי שאפשר ללקט ממנו את הגרעין החיובי. אז מה הוא עושה? אז הוא אומר, הבל הבלים אמר קהלת, מה יתרון האדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? כל העולם של תחת השמש, אפס בריבוע. זהו, אפס. אז הוא יוצא בנשק השלילה. כן, הוא עדיין על המשקולת, הצד החיובי. אין לו שכל של תורה. אין לו אמונה באמת. אין לו דעת אלוקים. אז הוא יודע רק לצאת נגד. אם אני רק מסדר רגע את זה בשפה שיותר תהיה ברורה לנו, זה כמו חוזר בתשובה בשלב הראשון. שנגיד שהרגש הטבעי של החזרה בתשובה והמסורת מהסבא התעורר אצלו, אז איך הוא מתייחס לכל העולם הנקרא חילוני שממנו הוא בא? בביטול גמור, בזלזול גמור, הוא רוצה לברוח משם, זה מוקצה מחמת מיוס, הוא סולד מזה. הוא מתנתק מזה, הוא לא רוצה להיות שקשור לזה בשום צורה. וכל הזמן הוא רק ינעץ את זה. כמה זה שלילי וכמה זה שלילי. יש לך משהו להגיד חיובי בעולם? לא. כל הזמן רק מה שלילי. תגיד על התורה לפחות חיובי. אין לו אפשרות להגיד על התורה חיובי, כי הקשר שלו עם התורה זה רגש, זה מסורת, זה אמונה תמימה. אז הוא אפילו לא יודע מה זה תורה. הוא מרגיש שכל מה שקורה בחוץ זה לא נכון. חינכו אותו שכל מה שקורה בחוץ זה לא מדויק. הוא רואה שסבא שלו לא בדיוק היה ככה. אבל אין לו חיוביות של תורה. לכן בשלב הראשון, קהלת צודק. דבר התורה שפותח את ספר קהלת, הפרדה בין העולם שמעל השמש, העולם הקודשי, לעולם שמעל השמש, ואז בשלב הזה האדם משתמש בעיקר בנשק השלילה. מה לא טוב שם? מה רע שם? לא מה טוב אצלי, מה חיובי אצלי, מה שלילי שם. זה, לזה הרב קורא, נשק השלילה. אבל כשאדם עובר תהליך וספר קהלת, מכאן יש לנו שיעורי בית רציניים מאוד, ללמוד את ספר קהלת כדי להבין איך עוברים את התהליך הזה, וכולי, סוף ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. אחרי שאדם למד תורה ולמד אמונה ומגלה את האומן באומנות, אז הוא רואה, א', יש לו בניין חיובי של תורה מצד עצמו, וב', הוא מזהה את גרעיני הקודש, את הצדדים החיוביים שעטופים בכל המעטפות השליליות האלה. אז הוא יודע למצוא את האומן באומנות באמת. בין באומנות שנקרא תורה זה פשוט, ובין באומנות שנקרא היסטוריה שזה יותר מסובך. בואו נראה את זה ברב. אומר הרב, אני קצת מדלג. תסתכלו רגע ברשותכם. אמנם, עמודה ימנית, עמוד 89, עמודה ימנית, שורה בערך שביעית מלמטה. אמנם, אחרי שמן ההתחלה הטובה של הרגש, של האמונה התמימה, של המסורת, של ההרגל הטוב, אמנם, אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, הוא משכיל בתורה, ובפרט באותו המקצוע שמברר איך הקב"ה מתגלה בעולמו, אמונה, אז אמנם, אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, הצד האחרון, חותם השכל, על גבי חותם הרגש. אחרי שכבר עומד מבורר לנגד עיניו זוהר השכל הטהור ועוד הקדושה האלוהית של חיי שכל טוב ונועם השם, יש לו כבר עיניים קצת יותר אמוניות לראות את האומן באומנות, בין באומנות הטהורה ובין באומנות שהטהור מתחבא תחת החול, נקרא לזה ככה, אז כבר יצא מדרך השלילה ויבוא לדרך החיוב, ואז לא רק שיש לו עולם שלם של תורה אל מול העולם החומרי, אלא הוא גם מזהה מתוך העולם השלם של התורה, גם בעולם החומרי את ניצוצות הקודש, ומנסה לצרף אותם, ולחבר אותם, ולקלף את הקליפה של החול, ולחשוף דרכה את הקודש, ולהשתמש בחול כאמצעי לקודש. זה מבט אחר לגמרי, אז הוא נהפך להיות מאדם שלילי לאדם חיובי. בכלל, אני אומר משפט לא כל כך קל. אדם שלילי, שהמבט הבסיסי שלו זה שלילי, יש לו בעיה רצינית מאוד. עוד פעם, אנחנו לא תמימים ולא לזהות את השליליות שיש במציאות ולתקן אותה. ולהיאבק מה שצריך להיאבק ולתקן ולשפץ מה שצריך לשפץ. אנחנו לא תמימים. יש שלילה במציאות שצריכה מאבק וחלקה צריכה תיקון. ברור. אבל השאלה מה המבט הבסיסי? מה הכביש הראשי? הכביש הראשי זה חיוב או שלילה? ככל שאתה מתפתח בתהליך הרוחני שלו, הוא יותר חיובי. הוא פחות שולל. כי הוא יודע לצרף את גרעין הקודש החיובי שנמצא גם במקומות השליליים. בשלב הראשון, האדם יותר שלילי, פחות חיובי. ככל שהוא מתפתח, הרבה יותר חיובי, פחות שלילי. מזכיר קצת מה שאומרים בשם הבעל שם טוב, שהתורה שהופיעה בדורות הקודמים, השביל הראשי שלה היה יראה והיה קצת אהבה. ועכשיו, ברוך שמתהפך, אנחנו, השביל המרכזי זה אהבה וקצת יראה. יראה זה ריחוק, זה שלילה. אהבה זה קירוב, זה חיוב. טוב, יש הרבה מה לדבר על הנקודה הזאת. בכל אופן, אז אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, אחרי שכבר עומד מבואר לנגד עיניו זוהר השכל הטהור ועוד הקדושה האלוהית של חיי שכל טוב ונועם השם, אז כבר יצא מדרך השלילה ויבוא לדרך החיוב. ואז מה? אז כבר יוכל להניח כוונה להשאיר את מושגי העוד החיצוני של העולם על מקומם וחמדתם. א', כי הוא יודע להעמיד אלטרנטיבה של תורה מול זה, ב', הוא יודע לגלות את הקודש הפנימי שגנוז גם בזה. הוא יודע להעמיד קודש מול חול, ויודע לגלות את הקודש בחול. ולא אומר החול הזה, זה אבל, אבל אם אמר קהלת. סוף דבר, הכל נשמע, כי זה כל האדם. זה תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. זה לא אותו דבר תורה, זה דבר תורה מסוג אחר לגמרי. אבל צריך לעבור תהליך. זה חיי תורה. אפשר להגיד חיי תורה שלב א' לפי הפסקה פה, נצרף לכל מה שלמדנו על חיי תורה עד היום. חיי תורה לפי הכיוון הזה, זה כל, את כל החול שים בצד ותילחם בו. חיי תורה מצד האמת. זה שיש לך עולם שלם של קודש, יודע גם לגלות את הקודש הבחול. אז כבר יוכל להניח, להשאיר את מושגי העוד החיצוני של העולם על מקומם וחמדתם, כי כבר עוז בידו להכריע, כי כעין וכאפס הוא למול החמדה הפנימית האמיתית של חיי העולם. אז יש חיי עולם ויש חיי שעה, הוא יודע להעמיד חיי עולם מול חיי שעה, וכו'. ואפילו, ועם כל הדברים המענגים והנוצצים הנמצאים בחלל הגדול של עולם המוחש המורגש והמדומה, גם מבלדי שישולל מאיתם מרקם על ידי הכרת חלישותם וצידם השלילי, הנה יתנסה אדם לרומם את נפשו אל הקדושה האלוהית מצד ההכרה החיובית, ואז, ואותו החלק הטוב שימצא, או ימצא בחוש ובדמיון, יעלהו לשמש את האור האלוהי המתלווה אל דרך הטוב והחיים של תורה המצוות. אני מדלג, או נקרא מהר. על כן, ביות תחילתו דברי תורה נסתמן לצד השלילי, שממנו יעמוד האדם בהתחלתו, על דרך החיובי הרצוי. לכן, מה יתרון האדם בכל עמול השיומול תחת השמש? שממנו למדים שלמעלה מן השמש יש לו, אבל למטה מן השמש, אפס. אמנם עובר האדם את התהליך, אמנם לא זהו כל עומק, העומק של דרך הטוב. השליליות נחוצה רק לעזרת שעה, והחתימה תבוא בחיוב המלא את האלוהים, יראה את צנותיו שמור, כי זה כל האדם. תראו איזה יופי המשפטים הבאים, נפלא מאוד. ממש סיכום של השנה הזאת. ביותך עומד כבר על דרך האורה, מכון מאיר, מכון אורה, תמצא את כל האדם בכללותו, בין האדם הפרטי, בין האדם הלאומי, בין האדם הכלל אנושי, בין הכוחות הרוחניים, בין הכוחות החומריים, על כלל כוחותיו. את האדם בכללותו, את כל האדם בכללותו, עומד לפניך בערכו האמיתי, בצדו הרוחני והחומרי. ועליך ליתן לכל חלק את ערכו ולאחד את כל הפרטים אל תכליתם. וכולי. מדלג טיפה. אבל ביותך כבר מלא אור השם, אז תיקח לך את האדם כולו, את כל רגשותיו, חושיו ונטיותיו, ותעמידנו כולו על דרך השם. ולא תצטרך לשלול לגמרי שום דבר ועניין, כי בכל עניין יש אומן באומנות. כי כל אשר עשה אלוהים עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. וסוף דבר, הכל נשמע, הכל כולל הכל. בקלקולים צריך להיאבק. ברור, אבל יש גרעיני קודש, גם שם. גם מה שחשבת, גם ממה שחשבת, שצריך לשוללם, מפני שהם מכרישים את האוזניים, משמוע את כל השם הקורא בכוח, לאמור דרשו השם והוא זו, גם זה הנה נשמע, סוף דבר, הכל נשמע. ומכנף הארץ, זמירות שמענו. גם משהו הכנפיים, הצדדיים, השוליים, גם בתוך הכנפיים, הכל נשמע. את האלה מרצת לשבור, כי זה כל האדם. הדעה והמעשה ביחד בהשלמתם, כי זה כל האדם כולו, בכל ערכו וצביונו, חיוב שלם בלא שלילה, סופו דברי תורה. זאת המדרגה העליונה של חיי תורה. וזה הייתי אומר, המשפט, אולי התמציתי של כל בניין אמונה. להיות איש אמונה שיודע לזהות אומן באומנות ושותף בהופעת האומן באומנות. זהו. עכשיו, זה נשמע נפלא מאוד. איזה אידיאל גדול, סוף ספר קהלת. כן, אבל מתחילים בתחילת ספר קהלת. עכשיו, כדי להבין עד לאן מתחילים בתחילת ספר קהלת, ובזה אנחנו תמיד נוהגים לחתום את בניין אמונה. עמוד אחרון בחוברת. הנה, הגענו. אחרון, אין את זה. עמוד 88, למרות שנראה לי שמחת העמודים זה פה טעות, לא? 91, צריך להיות. כן, צריך להיות 91, שמה נראה לי. דף 32. בספר אורות יש מאמר קצר, נקרא קריאה גדולה. הרב כביכול קורא קריאה גדולה לכל הדורות, גם לנו. מה הרב אומר בקריאה הגדולה שלו? ממש משפטים ראשונים. אנחנו פה דיברנו דברים גדולים. אנחנו בשנה הזו בבניין אמונה בעצם ניסינו לזהות בדיוק מה שלמדנו עכשיו בספר קהלת, לגלות את החיובי שבשלילי. בעצם אבא שבבן, לפני הבן שבבן, סגולת ישראל ואיך מגלים את זה דרך התורה וכל מה שדיברנו כאן, תכף אני אסכם את הקודים האלה במשפט. אבל במציאות המעשית, הרי כל הזמן אנחנו דנו, כן, מלשון דיון, דנו בשיעור הזה בין הסגולה לבין הבחירה. בין כנסת ישראל מצד הסגולה לבין עם ישראל מצד ההופעה. ארץ ישראל מצד הסגולה, ארץ ישראל מצד ההופעה. גאולה מצד המגמות שלה, מצד איך שהיא מופיעה. כל החשבון הזה, כל הזמן, אומן ואומנות, אידיאל ומציאות, כל מה דנו בזה. אומר הרב, לא צריך להתייאש. עכשיו, זה שאנחנו פה מחפשים את האומן באומנות, צריך לדעת שהדרך ההיסטורית, המעשית, סוד ההנהגה האלוקית, סדר ההופעה של האומן באומנות בהיסטוריה, הוא דווקא דרך הכרחים. דרך אין ברירות. כל מי שלמד תורה או לומד אמונה, שהוא צריך לגלות את האידיאל האלוהי דרך הכרחים ואין ברירות, זה נראה מעליב. נראה כל כך קטן, מה אין הקדוש ברוך הוא דרך חיובית להופיע את האידיאלים הגדולים האלה, רק דרך אין ברירה. אנחנו נכבוש את כל ארץ ישראל רק כשהגויים, חס ושלום, יובילו אותנו למלחמה? רק אז אנחנו נבין. מה, אנחנו לא מבינים ממלכת כהנים וגוי קדוש, בלי שנצטרך לעבור את התהליכים הכרחיים של אין ברירה? אומר הרב, כן, זה סדר ההופעה של האומן באומנות. האומן באומנות מופיע דרך תהליכי אין ברירה. זה הקוד הסודי של הופעת האומן באומנות בעולם שלנו. אומר הרב, ההכרח, הכרח זה אין ברירה. בין אם ההכרח הוא חומרי, בין אם ההכרח הוא מסוג אחר, לא משנה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. היום אולי אומרים את זה במילים אין ברירה. אז ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. וזה מאוד מעליב, זה מאוד קטן לכאורה, שהאידיאלים הגדולים צומחים מתוך הכרחים. מה, מדינת ישראל אתה צריכה לקום מתוך השואה? כי כדי למצוא מקלט לילה לשארית הפלטה? ממלכת כהנים וגוי קדוש, בית מקדש שלישי, הוא צריך לקום מתוך כזה חיסרון גדול בהיסטוריה, במציאות? הוא אומר הרב, כן. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל המון זה, הכל ההמוני, האדם ההמוני הוא אדם שחי את ההכרח, את הקיום, את ההישרדות, מה הוא מוכרח, מה אין לו ברירה. האדם הלא המוני הוא חי את האידיאלים, את הערכים, את המגמות, את השאיפות, את החזון. אז דווקא הכל ההמוני הזה של ההכרח, זה מה שיביא את כל החזון? כן. ודווקא כל המון זה, יהפך לכל שדאי, אל שדאי שאמר לעולמו די, בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. כשמשה רבנו זורק את המטה, הופך נחש והופך שוב למטה. אשר בו יעשו אותות, יעשו אותות ומופתים למען דעת כי להשם הארץ. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את ההורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות, להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. אני חושב שהמשפטים האלה כפתיחת קריאה גדולה, זה עידוד גדול. זאת אומרת, ודיברנו גם על זה באריכות במהלך השנה. בואו רגע ננסה לסכם דרך המשפטים האלה את כל בניין אמונה. מה בעצם אנחנו ניסינו לעשות כאן? אני מדבר ממש במשפטים קצרים מאוד, ממש משפטים בודדים. אנחנו ניסינו ללמוד אמונה. ללמוד אמונה זה לזהות את האומן באומנות. אמת בכן היא רצון, האומן באומנות. כדי לעשות את זה אנחנו חיפשנו שיטה. שיטה, הכוונה כללים שמלמדים אותנו איך האומן מתגלה באומנות. מה הם הכללים? אז ראינו שני הכללים יסודיים נקראים ישראל ותורה. ישראל, עם, ארץ, והחיבור ביניהם גאולה. אז למדנו בעצם מהו עם ישראל במהות, כנסת ישראל. מהי ארץ ישראל במהות, כנסת ארץ ישראל. מה קורה כשעם ישראל לא מגלה את מהותו, מה הסיבות לזה. מה קורה כשארץ ישראל לא מתגלה במהותה. ואיך החיבור המחודש בינם לארץ יתגלה, הנקרא גאולה, בין בצדדים השליליים של הגאולה, בין בצדדים החיוביים, זרע אדם, זרע בהמה, כל מה שדיברנו כאן. הנקודה הזאת שנקראת ישראל זה בעצם הגילוי הראשון של האומן באומנות. וכנסת ישראל וכנסת ארץ ישראל, משם הכל מתחיל, מאבא שבבן שבעם ושבארץ, שזה שני צדדים של אותו דבר. במציאות המעשי זה מופיע בצורה מסובכת, שלושה כוחות מתאפקים במחננו, נכון. מצוות יישוב ארץ ישראל לא יוצאת על הפועל, על כלל משמעויותיה, נכון. זרע בהמה, זרע אדם, לפי הסדר הזה, נכון. כל מה שלמדנו פה. כדי ש... האבא שבבן יתגלה דרך הבן שבבן, צריך תורה. ואז למדנו מה זה תורה. מה זה הגדרה של תורה, מדרגותיה של התורה, איך האדם הפרטי, כל אחד מאיתנו מגלה את אישיותו הייחודית, שבתורה, את התורה לפי אישיותו, דרך עמל תורה עד חיי תורה. זה בעצם הייתי אומר, המתכון הכללי, אפשר לומר שבין הנמונה. וכל הדרך הזאת שעשינו בין האידיאל לבין המציאות, זה בעצם היחס בין האומן לאומנות, שברב אומר כאן, ההכרח, הוא יביא את ההורה האלוהית לעולם. תפקידנו, השתדל להיות אנשי אמונה כמה שניתן, מה שתלוי בנו לעשות לך תחילה, מה שהוא לא תלוי בנו והוא בדיעבד, והוא הכרח לגלות את הלך תחילה שבה בדיעבד, לגלות את ההור שבה הכרח. איזה משפט יסיים איתו את בעניין אמונה, לגלות את ההור שבה הכרח. טוב, מה אני אגיד לכם? שנזכה להיות ראויים, אני חייב קצת לפרגן לחבורה היקרה שיושבת כאן. השנה הייתה קצת שונה משאר השנים, לצערי הרב או לשמחתי הרבה, אני תלוך מסתכלים על זה משני הצדדים. האור שבה הכרח, כן. שר כוח נדב, האור שבה הכרח. סך הכל אני חושב שנעשתה פה עבודה רצינית עם כל החבורה הנפלאה שיושבת כאן. התקופה האחרונה היה קצת ככה תנודות, אבל השתדלנו לשמור על הקביעות, השתדלנו לשמור על הקצב, על ההתקדמות. אני חושב שהמסע שאנחנו עושים כאן, אני לא יודע מי זוכר, אבל בתחילת השנה אני אמרתי שהשיעורים האלה זה לא עוד שיעור. כלומר, זה לא, יש לנו פה חוברת ועוד ספר, שאני מקווה שהשלמתם אותו באופן עצמאי, אז צריך לסיים את החומר. כן, פה זה לא משרד החומר. אלא כמו שאמרתי בשיעורים הראשונים, עברנו פה איזה מסע. מסע שכלי, מסע נפשי, מסע פנימי, מסע מעשי. סוג של מסע, כלומר זה לשנות את המושגים, לסדר את היחסים, זה לגשת אחרת אל החיים, אל ההיסטוריה, אל המציאות, הכוללת ושלנו וכו'. טוב, ניסינו להיות שליחים נאמנים. נכון לכרגע גם זה סיום של בניין אמונה שהיה פה 10 שנים מאז הגירוש מגוש קטיף. 12 שנה? כן, אז כ-10 שנים. אתה יודע, מחזור שחותם במכון מאיר את בניין אמונה. לא יודע מה יהיה בהמשך, נראה, אבל נכון לכרגע ככה זה נראה. אז זהו, תהיו שליחים נאמנים של הרעיונות האלה, של הערכים האלה, של האידיאלים האלה. אני באמת חושב ומאמין שהגאולה של הדור היא תלויה במה שלמדנו פה השנה. אני מאמין בזה לגמרי, באמת. אני כל שנה אומר את זה, זה נשמע דברים של סיסמה ודברים גבוהים. כל מי שעבר פה את המסע הזה, יודע שמה שעכשיו אנחנו אומרים זה נכון. הגאולה שלנו, של עם ישראל, היא תלויה בזה. כמו שהרב כותב, עיקר מעין החיים, עיקר מעין הישועה. וכמו שתמיד הרב ביגון אומר, אנחנו לא לומדים תורה לעצמנו, לומדים תורה כדי להשפיע לאחרים. כל אחד מיושבים פה, שישתדל כמה שהם מסוגל לפי מדרגתו. היום, עוד 20 שנה, לא משנה, להשפיע את זה, להפיץ את זה הלאה. טוב, לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל היום קיבלתי איזה מכתב מאוד מרגש לפני איזה שעתיים. עוד לא דיברתי עם היהודי הזה. מכתב מאוד מאוד מרגש, לא קשור דווקא לבינה נמונה, זה נכנס לי לכיס לפני שעתיים, אני מתכן להתקשר אליו, אולי הוא שומע את זה עכשיו. קוראים לו ארז, אז ארז אם אתה שומע, מכתב מאוד מרגש כתבת, אני מתכוון להתקשר אליך. טוב, זה מכתב אליי, אני לא אקריא את כל המכתב, אבל... אני אבקש שוב, אז אני לא רוצה להגיע לזה. טוב, הוא כותב כמה דברים. הוא כותב ככה, אני אקרא רק את מה שלא קשור אליי כל כך, אבל... ומאחר ואני אדם עם עיוורון, לא יכולתי לעמול בתורה כרצוי וראוי, כרצוי וראוי. יותר מכך, כל העת חיפשתי שיטה, תהליך פדגוגי מסודר. לימודי התורה שלמדתי פה ושם, כמה שרק ניתן היו טובים, היה חסר סדר בכל אלו. לפני כ-13 שנים אשתי הפנתה אותי לאתר של מכון מאיר, ואז החל תהליך כה מענג לחלחל לתוך חיי. התחלתי ללמוד בקביעות את סדרת בינה נמונה. המתנה הגדולה עבורי הייתה כעיוור, שאתה מקפיל לומר תמיד בעל פה את המקור, ואז הוא רכש איזו תוכנה שהוא היה צריך אותה בשבילו. ככה עברתי ממך לאורך השנים את בינה נמונה, תראו מה הוא. סדרת אורות התשובה, אורות התשובה זה 250 שיעורים.
256.
כמה?
256.
256. מימוש עצמי, דרכי האמורי, תרבות מערב, קודש וחול, זוגיות, אני בית המדרש, משך חוכמה, אורחה, עם קיצור. הוא כנראה כותב פה שיש לו קיצור. ואז הוא כותב ככה, דבר שריגש אותי מאוד. כותב ככה, על עצמו. עם הזמן הפכתי להיות חלק מצוות בית המדרש באיזה מקום שהוא מלמד. בה אני מלמד, הוא מורה למוזיקה והוא התחיל ללמד תורה. ואז הוא אומר, כבר לא הייתי רק מורה למוזיקה, אלא חלק מצוות שמוביל את לימודי הקודש. הסובבים אותי מאוד, אהבו את השיטתיות בה אני מסדר את התכנים השונים והשיטתיות במבנה השיעורים וכו'. טוב, הוא אומר שהוא רכש את זה מבינה נמונה וכו'. עולם התורה הפך להיות עולם חיי. הלימוד השיטתי וכו'. ואז הוא כותב, כיום אני מוביל תחום דעת ייחודי בכל מערכת החינוך. אנו קוראים לזה קרם, כלל רוח מעשה, ראשי תיבות, כלל רוח מעשה. כאשר כל הרציונל של השיטה בתחום מבוססת מהלימוד הזה שלנו פה. לא, רק שתראו מה אדם אחד, עם הקושי שלו, יכול לקחת ולעשות. כן, בשביל אני קורא את זה. אני זוכה לרכז את תחום היצירה אצלנו בשש מגמות, מוזיקה, תיאטרון, מחול, ציור, עיצוב גרפי, קולנוע, למעלה מ-200 תלמידות יוצרות בכל שנה, כאשר הכל תחת שיטה אומנותית ואמונית אחת ומאחדת. שיטה אשר מלמדת את התלמידות לזהות בתחילה את האומן באומנות, שנוסעות ומתוך כך להתעלות ולזהות את האומן באומנות על פי בינה נמונה, וכו' וכו' וכו'. הוא כותב שהוא בלול האחרון התחיל ללמוד לימודי סמיכה לרבנות. טוב, כותב לי כמה דברים שאני לא אקרא אותם, דברים מרגשים. זהו. ושעם ישראל להמשיך להתגדל. זהו. ולפני שעתיים הגיע אליי לכיס. חדש. תרי, תרי מהאינטרנט. האמת שלא תכנתי גם לקרוא לכם את זה. לא, אבל רק כדי שנבין שכל אחד מכם הוא שגריר. לא להשאיר את זה אצלו. להשאיר את זה, להביא את זה הלאה. מי שהיה פה לפני שנה, שנתיים, אז אותו יהודי שכמעט אלוף העולם בטקוונדו, אולי ראיתם את זה? אז הוא רוצה לבנות בית ספר בארצות הברית לספורט, על בסיס העקרונות של בינה נמונה. כל אחד לוקח את זה לכיוונים שלו. היה פה רופא, נכון? סיפר לכם. אז בקיצור, כל אחד מאיתנו הוא שליח של הערכים האלה והרעיונות האלה. לא לעצמנו אנחנו באנו, אלא כדי באמת להיות שליחים לאחרים. שנזכה להיות שליחים, נאמנים בכל מה שאנחנו עושים, בעזרת השם. הצלחתי לשמור על הדמעות, ראיתם מה זה? טוב, מי שרוצה לדבר נשמח, לא בכפייה, באהבה ובנחת רוח. מסורת אחד אחד, רק מי שרוצה. אם אתה רוצה, אלעד, אתה לא חייב. הכנת? בכבוד, אם הכנת, שמחה רבה. חבר'ה, רבותיי, בכבוד, לחיים. בואו נהיה חסידים, לחיים, לחיים. יש בזה אלכוהול והקולה. ברוך אתה, אדוני. נהיה בדבר. אלעד, בכבוד.
רק אני מציע, כדי שאפשר לדבר, תספיק שכולנו נדבר, אז אני אפשר לך למקד את הדברים.
טוב, נתחיל מההתחלה, הגעתי באלף חשבון תשעב, יום השני שהגעתי, כאילו אחרי שהגעתי לפה, אמרו לי, תשמע, תיכנס לבניין אמונה, זה חשוב. עכשיו, מצד אחד אתה אומר לעצמך, רגע, אני בא מבית דתי וזה, כאילו, יש לך ספקות, כמו שאמרת בשיעור. אבל אל תשאל את הרב ערן אף שאלה. הרב ערן יודע מה הוא אומר, כאילו? כן. זה הראש, נכנסתי לשיעור, עכשיו זה היה כאילו חודש אחרי, בחשבון, אז כאילו...
אני אגיד לך, אל תשאל בחודש הראשון.
אמרו לי כזה, תשמע, הוא סדור, הוא יודע מה הוא מלמד, שלב אחרי שלב, לא זה. עכשיו זה נכנס, לא הבנתי שום דבר, הכל היה כבר בקודים. אז נקרא לזה, ויתרתי על אותה שנה. עם הזמן הגעתי להיות שדרן, ראיתי שאתה דבק בדרך הזאת שבניין אמונה, עכשיו שאתה דבק על השולחן כדי לזעזע את האנשים, שזה...
להקפיץ את זה, חכה. קפץ.
שזה בא ממך, לא מזמן סיפרתי איזשהו סיפור שממש הייתי, שככה, הייתי צריך לספר איזשהו סיפור על מידת הכעס, אז ככה... כל כך כאילו אותו כעס נזכרתי בו ודפקתי על השולחן וזה וכאילו פתאום אתה מבין כמה זה חי בך אז אתה דופק על השולחן, אתה מוציא את זה מעצמך כאילו אתה רוצה לבטא את זה בזה. אז ראיתי כמה הדברים טבועים בך תוך כדי שאני משלר את השיעורים, ראיתי, לא הבנתי מה אמרת אבל... לא, לא. זה, לא, אני אומר כאילו שאני ראיתי את זה. אז ראיתי כמה דברים טבועים כאילו בזה. שידרתי לא מעט שיעורים, והייתה לי התלבטות גדולה אם להתחיל השנה את את בניין אמונה, עכשיו כי היה לי כתבי הרב קוראים לי כמו לא פחות מקוד סיני עתיק וקשה לפיצוח. בהתייעצות איתך החלטתי לנסות עקב בצד אגודל, הייתי לך הרבה בתחילת שנה, בהתחלה זה היה יותר קל כי זה היה דברים יותר אולי שכן, שאנחנו רגילים אליהם, פתאום זה התחיל להיות דברים יותר רגע שנייה, רגע זה ממשך החלטתי שאני אוכל זה עד הסוף על בניין אמונה, להגיע לשיעור האחרון נקרא לזה, ללמוד את, לעבור את כל המסע הזה, עם כל הקושי, כן? עם כל הקושי, לפעמים היו סוגיות שהיו, שהרגישו קצת תלושות, קשות, באוויר, גשמיות מדי, לא מעשיות, לא פרקטיות, לא דברים שאפשר כאילו, איך אני משתמש בזה כאילו למעשה. תשבתי בשורה הראשונה, הרגשתי קצת שליחות כל פעם שבאת להקות בשולחן, איזה כזה מבט כאילו, רגע, עצור, או שולח הבא... במסך, כאילו, הרב תרגע קצת. אני לוקח מפה לא רק הרבה רעיונות, אני לוקח מפה את היכולת הזאת לפצח את כתבי הרב, בין היתר, ולא לפחד מהם. יש לי, מרגיש שיש לי ראייה מקיפה על המון המון מקורות, כל מה שלמדנו, חשובים וקריטיים, שאם לא הייתי עובר אותם, לא הייתי מקבל את התעודת בוגר מכון מאיר שאתה אומר. עכשיו, לפני שבאתי לפה, אנחנו רוצים פה להתחלה, לפני שבאתי לפה, התלבטתי אם לנסוע, אם לבוא לפה למכון מאיר, או לבוא לאיזו ישיבה אחרת בצפון. הוא אומר, תקשיב, בישיבה, כל ישיבה אתה יכול למצוא, מה אתה מחפש? אתה מחפש דג או מחפש חכה. בישיבה הזאת שהתלבטתי, אתה יכול, יתנו לך דג, יתנו לך, יגידו לך, תשמע, בוא תלמד גמרא, תתתה, או שאתה מחפש חכה, וחכה אתה תמצא במכון מאיר. עם החכה הזאת תוכל לדוג הרבה הרבה דגים. אז פה בשיעור הזה אני תפסתי חכה, ואני מרגיש שיש לי חכה רצינית על כל המקצוע של האמונה, שמפה יש לי כאילו קדימה.
שבוע ולעד. שבוע ולעד. אתה יודע איזה מאמץ אלעד עשה, ברוך השם, של כוח גדול. לא חייבי, מי שרוצה, באמת. בואו לי, אם אתה רוצה. מותר לך להגיד.
רגע, רגע.
לא בצילה.
בחלק מהזה.
טוב, ככה במילה, אני יש חינוך שעובד, שהשנה יצאתי לשנת שבתון. עברתי גם לרב לפני השיעור, ברוך שזכיתי ללמוד לא מעט שנים בישיבה. ולמדנו אמונה וכתבי הרב אפילו לעומק, אבל אני חושב שמה שהיה כאן זה בניין אמונה באמת, שהוא מסודר, לגוע בדברים, לגוע, אף על פי שהיו חזרות, אני חייב להגיד. אבל הנקודות מזווית שונה, ואני חושב שאחד הדברים המהותיים באמת, זה להוריד את כתבי הרב אל העם, להוריד אותם אל חיי היום-יום. זאת אומרת, לקחת את הדברים ולחיות אותם, ברוך השם משתדל להפיץ את התורה של הרב, מן דברים כאלה ואחרים, כמו שאני עושה, ואני אומר שוב, הנקודה, אני חושב שזה זכות, אני חייב לציין שבאמת אני עכשיו מבין, חבר'ה שבהתחלה נכנסו שנה בית, אמרתי, מה מכנסים עוד פעם? אבל זה ברור שלימוד כזה הוא צריך לחזור עליו וצריך להעמיק בו, וגם אני יכול להגיד על עצמי שניסיתי מה שהרב כל הזמן דחף בהתחלה לחברותות וקחו ותעשו, זה דבר שחייבים אותו, כדי שבאמת הוא יתאמע, לא טוב, גמרנו, סיימנו, קיבלנו את הכנפיים ושלום על ישראל, אלא חייבים לחזור ולהעמיק, אף על פי שאנשים מרגישים שהם יודעים אמונה ולמדו אמונה, וזה חייב לקחת. וישר כוח גדול לרב ולחבורה. הייתה פה חבורה שאני חייב להגיד כצופה מהצד שבא מהאזרחות, שאני מאוד מקנה בכם. זה ככה נתן לי את החשק לחזור לעולם התורה. ישר כוח גדול.
אני רוצה להגיד בעיקר תודה, נראה לי, ככה הגעתי לפה עם ככה שר והגילים והכל לבית מדרש, אני לא מדבר לפה עדיין, הגעתי לבית מדרש, אמרו לי שאלות לאמונה, הלך לרב ערן תמיר, ניסיתי לתפוס אותך באמצע, אין לי סיכוי, מה זה מודה, אמרתי הרבנים האלה רק רוצים לגרור אותך לשיעורים, אז זהו, אמרת לי, תבוא, תשתוק 10 שיעורים, ואחרי זה לא הפסקתי לדבר. ו... היה משמעותי, ותודה רבה.
קודם כל אני רוצה להגיד ממש ממש תודה רבה לרב. אני יודע, אני אומר את זה בשם כולם. ברוך השם, הרב הפתח ממקים ישיבה. כל המעמד שהוא עשה בזמן שהוא לא כל כך... היה לו הכי קל להגיע לפה ולתת את השיעורים, אני יודע שזה דבר מאוד גדול בשבילך היה, כאילו כל הלחץ שיש מסביבך, באמת תודה רבה על כל זה. אני גם הגעתי פה שנה שעברה ואני לא אעריך, אני אגיד כמה מילים שבאמת אני חושב שעשינו פה באמת מסע, כמו שאתה תמיד אומר, בבניין, גם לימודי וגם ממש באישיות, כאילו התמדה ועקביות והשקעה ולחזור, ובאמת בנית בי, אני מאמין שגם בכולם, מעין הסתכלות על המציאות אחרת לגמרי, וזה מאוד מאוד עזר לי, הגעתי ממש מולבל ופשוט סידרת לי את הדברים אחד אחרי השני על פי השיטה, באמת ממש ממש תודה רבה לרב, ואני חושב שבאמת עכשיו קיבלנו את המתכון, כמו שאמרת, את החומר, עכשיו זה איך כל אחד מביא את זה לעולם שלו, כל אחד איך הוא הופך את המתכון הזה לעוגה שלו ומוציא את זה החוצה, באמת, ותודה רבה רבה לרב לכולם על ההשקעה וההתמדה.
אני משתף בכל מה שאמרו.
גם אני חתום על הנעל.
יונתן. אני גם הגעתי לרפון בערך לפני איזה שנתיים. אני למדתי בישיבה תיכונית, והרבה מהחיים שלי גם הייתי, נקרא לזה, לא יודע אם בעולם התורה, אבל ככה, מסביב כזה. המטרה העיקרית שבאתי למכון זה היה יותר בעיקר ככה, יותר ללמוד גמרא טוב, יותר לדעת עוד הלכות, עוד דברים כאילו שכולם עושים אותם. ולא חשבתי שאני צריך באמת להיכנס לבניין אמונה, כי בתכלס אני כן מאמין, כאילו כמו כולם כזה. ובאמת אחרי שנכנסתי וירדנו למושגים לעומק, ראיתי באמת שהדברים הם לא מדויקים ולא כמו שחשבתי שזה מתחיל ממני, זה בכלל מתחיל מריבונו של עולם והכל. אז באמת אני חושב שהשיעור הזה הוא באמת יורד לכל מושג ומראה לך מה נכון ומה האמת באמת, ולא כמו שאתה חשבת. אני חושב שזה דבר שהוא בסיסי באמת לכל יהודי, שהוא צריך לעבור את זה, מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה תורת ישראל, שזה לא סתם כאלה סיסמאות שאנשים שומעים ברחוב, אני מאמין, אני לא מאמין, אהבת הארץ, לא אהבת הארץ. אני חושב שזה תרם לי, לא חושב, זה תרם לי המון, עברתי גם תהליך שהרבה מושגים ככה השתנו אצלי והתהפכו אצלי והתבררו, ותודה רבה לרב, בלי הרב זה לא היה קורה, תודה רבה.
אה, השיעור הראשון שנכנסתי, זה היה שיעור על האבא שבבן עם הגמרא בקידושין. אז זה כיף היה ככה... השלמתי, השלמתי. זה היה השיעור הראשון במכון. ככה לדעת אותו חוזר בתשובה, אבא שבבן זה מרגיע, כן. אז זהו, רק רציתי להגיד תודה רבה באמת לרב, ובאמת אני אנסה להמשיך את מה שלמדתי פה הלאה. ברוך השם, שבאמת זיקה אותנו להיות בשיעור הזה, זה חשוב.
ציון עובר, לא יותר מזה. אז הרב ביקש לדבר, קודם כל תודה לרב, יישר כוח, והצלחה בהמשך. הרב ביקש לדבר על בניין אמון עצמו, ואני חושב שמה שמייחד את הרב, הוא חוזר על זה המון, על לא תקבלו מני טבלאות. או אין תשובות לשאלות באמונה, אלא פשוט צריך לעבור תהליך. תורה זה לא עוד איזשהו מקצוע שאתה לומד, מקבל ציון וממשיך הלאה, פשוט חי את זה. ומה שמיוחד בבניין הזה, בחוברת הזה של בניין אמונה, שהיא נוגעת גם בדתיים מבית, שאיך איזה בחור פה דתיים מבית קרה לזה, פשוט מתעייפים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מרגישים שדי, אין לי כוח כבר, אז או שנים רובוטים או שעוזבים, וגם לחוזרים בתשובה שמבינים שזה לא מה שהם דמיינו. הציור תשובה הזה, המפורסם של הרב, שאתה חושב, טוב, נו, מה הוא בטח ספר לי פה, כמה שאלוהים הוא גדול וחזק וכו', אתה מבין שזה ממש לא ככה. לכן, לא יודע אם אפשר להגיד, קטונתי להגיד חובה, אבל זה באמת חובה לעבור את התהליך הזה, גם דתיים מבית, ויש פה כמה שאמרו, וגם כחוזר בתשובה אני אומר את זה. בתחילת הדרך, בהמשך הדרך, אני התחלתי את זה רק אחרי שנה במכון, שנה שעברה, הייתי שנה שלמה ופשוט לא הגעתי לשם. באמת זה זכות וזה מסדר אותך, מפקס אותך בעבודת השם עד כמה שאפשר. עכשיו זה תהליך שלא נגמר, אבל זה תשתית מאוד בריאה להתמודד עם מה שאנחנו רואים במציאות, וגם בעבודת השם הפרטית שלנו. אז ישר כוח ותודה רבה לרב.
טוב, את האמת שכל מה שבאמת עוברים, אי אפשר להגיד במילים, כי זה תהליך פנימי של מצד אחד רגישות וסובלנות כלפי כל ההוויה, מצד שני תקיפות נורא של דברים שהם לא בסדר, זה כאילו משהו שאי אפשר להסביר, אבל יותר מהכל, טוב, משהו שאי אפשר לסכם, הבנתי מה זה המשפט שאנחנו רק במבוא של הכריכה של כל ההמשך של הספר שנכתב. אבל באמת, מצד אחד, מה שלמדנו אז בשיעור על הרמב"ן, שהרמב"ן רשם על הספר על הרמב"ן, שאנחנו צריכים להגיע למקורות, שאין סיכוי שאנחנו נעבור ככה למקורות, וזה מה שגם הרב, מה שלמדנו השיעור הזה, שצריך לדעת תורה בשביל לבוא ולחיות את החיים הזה, צריך להגיע לכל המקורות שעברנו עליהם באופן יסודי ומסודר. ומצד שני, לבוא ולהסתכל על החיים במציאות ולהבין עם כל הפרצופים השונים, עם כל הדרגי התגלות השונים, איפה האבא שבבן נמצא שם, שזה תהליך שהוא באמת אינסופי, אז אני באמת מבין את המשפט הזה. וזהו, עכשיו באמת מתחילים לצאת ולהגיע אחרת לחיים, להגיע אחרת לתורה, לכל. זה מה שלקחתי, ושיהיה המון המון... בהצלחה, ומי ש... כן.
ברק. טוב, אני... רוני נגע בזה, שהוא הסתכל על האנשים שבהתחלה מגיעים, שנה שנייה. אני שנה שלישית שלי בשיעור הזה. הייתי אומר, זו הוכחה הכי נכונה לומר את הדבר הבא. שכמה חשוב השיעור הזה מתוך המקום של ההתמדה והחזרה. אני בדוגמה פשוטה, שהיה פה בחור שלמון פה שנה שעברה, באמת שהיה מהחברה הרצינים והמתמידים. ופשוט בא אליי ואמר לי, תשמע, אני שכחתי הכל, ובא אליך לרב ערן, שסמן לי מה ללמוד, את הדברים העקרוניים, הרב, אני נראה לי שהרב גם יודע מזה. כן, והרב ישב איתו וסימן לו, הוא אמר לי, עכשיו אני מבין למה אתה נכנס שנה שלישית לשיעור הזה. חוץ ממה שהשיעור הזה עשה לי, כל פעם, כל שנה חדשה, אני מגיע ממקום אחר, מקום רוחני אחר, עם פרספקטיבה יותר רחבה למושגים כאלה ואחרים. אני חושב שאני, תוך העקרונות שהרב לימד בשיעור הזה, אני לקחתי הרבה לאישות שלי, ואני אביא גם לזה דוגמה. אני בן אדם שהיה לי קשה לעבוד על הסבלנות שלו. תמיד הייתי רוצה ישר וישר וישר. אני חושב שהשיעור הזה הדריך אותי למקום של סבלנות, ביני לבין אשתי, ביני לבין הבית, חברים, משפחה, כולם. אני חושב, במקום הכי חשוב, הביא אותי לסבלנות במפגש שלי עם התורה. לא לראות איפה אני מקבל את הצ'ופר, איפה אני רואה את הרע, ולא להתייש יותר מדי. לשבור את הראש, כן? כל הסוגיה שלמדנו על עמל תורה. באמת, ולהילחם עד הסוף, ובלי להתייש, וברוך השם, רואים את הברכה בסוף, בסופו של דבר. אם הייתה לי את האפשרות, הייתי נכנס גם שנה הבאה, שנה רביעית. כן, אני חושב שזה שיעור ש... אני זכיתי להיות בו 3 פעמים, בעזרת השם אולי יותר במקומות אחרים. זה שיעור ששינה לי את החיים. אני יכול להגיד גם שזה שינה לי גם את הבית. באמת, אני הגעתי לפה בהתחלה, כאילו, אני הולך עכשיו לעשות תהליך פרטי שלי, ביני לבין עצמי. יש הבדלה, יש את עולם הקודש, זה ישיבה לימוד תורה בכנסת, ויש את עולם החול. ואני יוצא ממנו, ברוך השם, השיעור הזה 3 שנים, למקום מסוים עם שליחות, מתוך העקרונות הללו, ואני יכול להגיד שאם לא הייתי חווה את כל מה שחוויתי פה בשיעור הזה, להבין למה אני שייך, למה אני משתייך, ומה התפקיד של מי שלוקח את זה, לא נראה לי שהייתי יכול לעשות את הצעד שבזמן הזה שאנחנו מתחילים לעשות. ומה שיש להגיד זה תודה רבה לרב על כל ההשקעה שהוא השקיע פה עם כל התלמידים, באמת היחס, הרצינות. להעביר שיעור במשך שנה ושזה לא ייראה בגדר הרצאה כזאת או אחרת, לתת לכל אחד את המקום שלו בבירורים, בשאלות, אני חושב שזה עוד דבר שהקנה פה לכולם את הרצון לשבת, ואין מה להגיד על השיעור הזה. זה רק בהקדמה של הפתיחה, של מבוא של הקריחה של מה שאפשר לומר על השיעור הזה. תודה רבה לרב.
זה לכם. להגיד את שם המשפחה או לא?
גלעד נתנת אל, בבקשה. מהחוויה האישית שלי פה גם במכון וגם בשיעור של בניין אמונה, אני לא הגעתי מבית לא דתי, לא מסורתי ולא קרוב לזה במובן של הבן של הבן. אבל אני חושב ששתי מילים שהיו פה זה מסע ותהליך, ומסע, מסע ארוך, הוא דווקא לפעמים לא נמדד באמצע המסע, הוא הרבה פעמים נמדד בהפסקות. איך מתנהגים בהפסקה של המסע. זה הרבה פעמים מאוד חשוב לראות איך בן אדם מתנהג בהפסקה דווקא. מה זה בהפסקה לגבי, לדעתי, לחיי של החוזר בתשובה, או של התלמיד שנמצא בבית מדרש. זה בבית, בחברים, אני יודע איפה, כל אחד והמקום שלו, שדווקא שם הוא צריך להופיע את מה שהוא למד בבית מדרש. ואני חושב שהשיעור הזה, הוא נתן את הכלים להפסקות. אני שחווה הרבה הפסקות, כי אני גם מתעסק עם נוער חרדי, וגם עם בבית, בעולם החילוני, מה שנקרא. ואני מוצא את עצמי בהפסקות מחוזק דווקא, ומצליח להתחזק דווקא מהמקום הזה של שיעור בניין אמונה, במכון מאיר באופן כללי. זהו, זה החוויה האישית שלי לפחות מהשיעור הזה.
אז עכשיו תעשה להפסקה גדולה.
אני מקווה שנהיה חזקים.
כן, כן. יופי, אני נוחס לך ולכל האגף. זהו, עד לכאן אני מגיע אפילו. טוב, זהו, קשה להיפרד. לא נפרדים. תם ולא נשלם. איך הרב חותם את קריאה גדולה? תסתכלו רגע בסוף קריאה גדולה למטה. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. זה כל בינה נמונה רגל אחת. בית יעקב, צומת בילו, כמו שתמיד אנחנו אומרים במילתא דבדיחותא. והתפקיד שלנו זה ללכת ולגלות את אור השם שנמצא בשורש בית יעקב, לכו ונלכה, עד שזה יופיע בעזרת השם בהשלמה בפועל, במציאות. אז שוב תודה רבה לכולם, אנחנו לא נפרדים, אנחנו נשארים ביחד תמיד. וכן, אני חושב שחשוב מאוד לחזור על השיעור. אם אתם שואלים אותי, אז אני חושב שחובה, באמת, כמו שאביב אמר פה, חובה ללמוד את זה פעם שנייה ושלישית ורביעית. השנה הבאה לא יהיה פה השיעור הזה, אבל אני כן חושב לעשות חברותות. כדאי שתעשו חברותות לשנה הבאה על החוברת, על הסיכומים, מי שיש לו כוח ויכולת וזמן אולי לשמוע את השיעורים שוב, אבל לפחות, לפחות לעבור על, על החוברת ועל הספר, על הסיכומים שלכם, זה מאוד מאוד חשוב. אני כן חייב להגיד עוד משהו שעידו וגלעד התחילו, בזמן האחרון זה התחיל, התחילו אחרי השיעור, חוו את הקצרה, כמה זמן?
חצי שעה
אחרי השיעור, והם אומרים, תשאלו אותם, שזה עולם אחר. עולם אחר לגמרי, זה מברר את המושגים, זה מפנים בנפש, זה משהו אחר. אז לא אגיד בקשה, כי אני, אין לי בקשה, אבל אני חושב שמה שנכון כרגע להמשיך את בניין אמונה זה להמשיך את זה, כלומר שלא יהיה מצב, אולי אני רוצה להחריף את זה קצת. הרבה פעמים אדם שלומד אמונה, לא דווקא בניין אמונה, אבל בבניין אמונה אני רואה את זה הרבה. הוא לומד אמונה בצורה יחסית מסודרת ושיטתית וכו', והוא סיים את השנה, או סיים את הספר, או סיים את הנושא, והוא חושב שהוא סיים. ואז הוא ממשיך בשנה הבאה דברים אחרים. הוא למד אמונה, הגיע לאיזשהו שלב של, נקרא לזה, בניין אמוני, וזהו. ועכשיו הוא לומד רק גמרא ורק הלכה, והכל כמובן חשוב וכו'. אבל הוא לא ממשיך את, את הבניין האמוני שלו, לא בלימוד וגם לא בתהליך של המסע הפנימי שלו, והחיי תורה שלו וכו'. ואני חושב שצריך להמשיך את המסע הזה. חייבים להמשיך את המסע הזה. זה מסע, כמו שנאמר כאן, בלתי נגמר. אני חושב כהמלצה טובה, מניסיון של חבר'ה משנים קודמות, תנסו לקבוע לעצמכם חברותה, שנה הבאה, כמו השיעור הזה בין 2:15 ל-3:15, לפחות באופן רשמי. תנסו לקבוע חברותה כל יום, אולי בשעה הזאת, אולי בשעה אחרת, כאילו, גם אם לא יהיה שנה הבאה בניין אמונה, תעשו לעצמכם חברותה בניין אמונה, אפשר באותה שעה, זה כבר מסודר לכם בלוז לפי השנה, אפילו חצי שעה, אפילו רבע שעה, לא משנה. אבל לחזור על הדברים, לדייק אותם, לסכם אותם, אני מציע גם לפתוח את המקורות, לפתוח את הספרים. כלומר, לא להאמין למה שכתוב כאן בחוברת, לפתוח את הספר. כשפותחים את הספר, רואים עוד דברים מימין ומשמאל, פתאום רואים משהו קצת אחר שלא ראית לפני כן. זה פותח עולמות, זה עולמות אינסופיים. וזהו, שנזכה שנהיה באמת אנשי אמונה, לא רק בדיבורים, אלא בחיים. העם ישראל יהיה עם אמונה, יגלה את האבא שבבן שבו בצורה מלאה, נזכה לגאולתנו השלמה, לבניין מקדשנו, במהרה בימינו, אמן. יישר כוח רבותיי, כיבוד.
מי שרוצה, גם למי שצופה לנו בבית, אני ממליץ למי שרוצה לחזור על השיעור הזה באינטרנט, שיחזור על השנה
שעברה.
מ-64 שיעורים.
כן, השנה הזאת היה לנו קצת אי נורמליות, אז עדיף באמת השנה הקודמת. תשע"ה, תשע"ו, בעזרת השם. יופי, יישר כוח רבותיי, ברוכים תהיו.